טוב, אני מקווה שפה אני אעמוד ביעדים שהצפתי לפעם הזאת. זה יגמור את הברייתא את הברייתא בתוספתא, בעצם את העיון במעמד של הר עיבל. אני אזכיר שבעוד שבועה בעזרת השם אנחנו נערך את הרב יואל בן נון, זה לבחירות. הבטחתי לו שהוא יסיים לפני המדגם, בסדר? אני פעם טסתי איתו לחוץ לארץ יום אחרי הבחירות, והוא לא היה לו טלפון אינטרנטי במטוס, אז הוא בשנייה האחרונה קיבל את כל המנדטים, והוא הרכיב קואליציה לידי במטוס. אז חבר כך, בעוד שבועיים הוא ייתן לנו שיעור על המעמד בהר עיבל, ועד מבט תנכית וארכיאולוגית. בסדר? עכשיו אני רוצה להשלים כמה דברים קצרים מפעם קודמת ולהתקדם. אנחנו בפעם קודמת עצרנו בשאלת המיקום של הלוויים, שאלת הפרופורציות בין הר גריזים והר עיבל. איפה יושבים יותר אנשים? והבסיס הטקסטואלי היה הביטוי החציו בספר יהושע על הר עיבל, לעומת חציו של הר גריזים. וראינו שזה הוליך את התלמודים לדיון, את הברייתא והתלמודים עם גרסות הפוכות, בבלי, ירושלמי, סביב שאלת המיקום של שבט לוי, ובין היתר לשאלה האם אנחנו מונים ראשים או האם אנחנו מונים שבטים. והתנאים כאן מוליכים אותנו להתבוננות במיקומו של שבט לוי, והדעה הדומיננטית בתנאים היא שאין אתה יכול לומר לוי למטה שכבר נאמר לוי למעלה, ואין אתה יכול לומר לוי למעלה שכבר נאמר לוי למטה, ולכן מפצלים את שבט לוי, והמחלוקת היא איך לפצל. כן, רבי אליעזר בן יעקב אומר, זקני כהונה ולוויה למטה, שר שבט למעלה, ורבי אומר, הרואים לשרת למטה, שאין רואים לשרת למעלה. בתלמודים יש דעות נוספות סביב השאלה הזאת. בירושלמי יש דעה שהיא אומרת, אני מקריא, רבי שמעון אומר, שמעון ללוי, מה שמעון כולו למעלה, אף לוי כולו למעלה. חולק על כל מה שנאמר פה. מה מקיים עדן תניה נגד הכהנים הלוויים? קיידה אמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים לוויים, וזה אחד מהם, בכהנים הלוויים בני צדוק. כלומר, הלוויים היו למעלה והכהנים היו למטה. אני רוצה קצת לעמוד על המשמעות של המחלוקת הזאת, מה שורש הדיון הזה. למה התורה בעצם יוצרת הסתירה? אז מה הפתרון של הסתירה? למה ליצור אותו מראש? למה מצד אחד, מה המשמעות שמצד אחד התורה שמה את לוי למעלה, מצד שני שמה אותו למטה? למה לא באמת לייחד מישהו שיברך למטה? כלומר, למה ליצור רושם שמי שעושה את המעמד הוא גם למעלה? וזה דבר כולה מאוד פשוטה ומאוד יסודית. נראה אותה גם בברכת כהנים. בן שמעון, התחלתי להגיד ככה.
זה ייתן לו סמכות.
זה לא סמכות, למה אתה מתכוון?
שזה הוא המברך.
שמי המברך?
מישהו נמצא למטה. בא מהשם, זה כמו הכהנים, שברכים אתם, שעושים ברכת כהנים.
אבל איך זה נותן סמכות?
אם כל השבט נמצא למטה, זה אומר שהם המברכים. אם מחלקים את זה, מפצלים את זה.
מצוין. זה שהשבט לוי הוא מתואר כעומד על ההר וגם כמברך, זה אומר שלא מדובר באנשים שמברכים שאין להם דבר לתוכן של הכללות והברכות. כבר אנחנו מכילים אותם עליהם כמו שמכילים אותם על האחרים. וממילא זה מלמד אותי על מקור הברכה והכללה. כלומר, יכול להיות מצב, שבט לוי לא נוגע לנו כל הסיפור הזה. הם, עם ישראל, הם, יש להם את הברכה והכללה, ואנחנו, אותי לא מקללים, אותי, אני לא בסיפור הזה. זה שהתורה מראש יוצרת רושם, שהלוויים הם גם כמו כולם. זה מלמד גם על מקומם, כשהם אלה שמברכים הם כללים, ולשון אחר, במיוחד בתורה היא לא כתוב בעיקר שהם כללים, כן? זה אומר שהם גם פונים לעצמם. כלומר, זה לא שהם תפקידם לקלל, והתפקיד שלהם הוא להתקלל, כן? שיקללו אותם. לא, 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 לא. הם נמצאים בסיפור הזה יחד עם כולם, ולכן גם כשהם אומרים את הברכה והכללה, הם אומרים אותו לא בתורת עצמם, אלא אומרים אותו כמו שאמרת מאוד יפה, כי שליחים של הקדוש ברוך הוא, כי מקור הברכה והכללה זה הקדוש ברוך הוא, או בלשון הגמרא שלמד בדף למד ג', כתוב שענו הלוויים לפני כל איש ישראל, כל רם, אומרת הגמרא, בקולו של רם. כל מי שבאמת מברך הוא, הוא הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה בא לידי ביטוי, הדבר הזה, בכל השיטות השונות האלה שהוזכרו, בצורות שונות. זאת אומרת, לבוא ולהדגיש שמי שראוי לשרת. מה זה בעצם מדגיש? שהוא ראוי לשרת. נראה את זה מאוד חזק בברכת כהנים ברמב״ם. זה מאוד חזק. זה מופיע כבר בתנאים. שהם עושים את זה פשוט מאוד כי זה בתפקיד. בתפקיד. זה לא כי הם שונים מאיתנו. זה לא דיוויד הכהן. כן? זה לא יותר טוב מאיתנו. כן? אלא זה התפקיד שהוא טל עליו. הוא עושה, אני זוכר בצבא את הקושי שהיה לי, ממש קושי. מגיעים בוחרי ישיבה מנומסים כאלה, בין אישים נחמדים בטירונות, וקודם כל מדברים למפקדים בגוף שלישי, כן, המפקד אמר, המפקד זה, כי התרגלו לדבר על כל מקור סמכות בגוף שלישי, כמו בישיבה, הרב אמר, והיום זה כבר משתנה, אבל גם בישיבות, אבל היום הרב הוא סחבק, צ'צ'פח על הרב. אבל פעם היו רבנים כאלה, כן, אני ככה גדלתי, והדבר השני זה שמבקשים משהו מהמפקד, אז זהו, אומרים תודה המפקד. אני זוכר את התשובה של המפקד, לא אומרים תודה בצבא. למה לא? אני עושה את המוטל עליי, לא עושה כי ביקשת, אני עושה כי אני חייב. תמיד זה עדיין מפריע לי, כאילו, מה רב להגיד תודה, סליחה, כן. אבל זה שעושים את זה המשרתים, מה זה בעצם? הוא עושה את זה כי זה התפקיד שלו, אבל מתוך של דבר זה נוגע לו כמו שנוגע לך. ויות וזה נוגע לו כמו שנוגע לך, כמו בעצם מקרב, בעצם הכללה והברכה הם לא שלו, הם לא ממנו. הוא מכשיר, הוא צינור, שבאמצעותו הקדוש ברוך הוא מעביר את זה אלינו, אבל המתו של דבר הוא בצד המקבל גם כן, הוא לא בצד המתן. כן, בבקשה.
חלק מהכהנים למעלה גם. לא רק את זה, כי עכשיו יש פיצו בין הכהנים לבין הלווים.
שאלה, בסדר. בוא נגיד ככה, בדעה הראשונה שהיא אומרת חלק חלק, בלי להגיד אפילו איזה חלק, זה ודאי משתלב היטב, כן? עכשיו, יש דעה אחת שנמצאת רק בבבלי, של רבי, שהיא חולקת על כל מה שנאמר כאן, ממש על הכל, והיא מופיעה בדף למד זין עמוד א', שם רבי אומר, אילו ואילו למטה אין עומדים, זה כעשר שורות מלמטה, ולמד זין עמוד א', אילו ואילו למטה אין עומדים, וזה אומר שם רשי, אני מקריא אותו, אומר רשי, אילו ואילו ישראל ולוויים למטה היו כדכתיב בספר יהושע, על הר גריזים, כן, בספר יהושע, כלומר, למה הוא שם לב, הייתי אומר רבי, שעדיף לקבל את התיאור בספר יהושע על פני התיאור בדברים, או אם אנחנו דיברנו בפעם קודמת, שביהושע משמע שכולם למטה, בספר דברים כולם למעלה, כן? רבי מאמץ את התפיסה של ספר יהושע, ואז שבט לוי בעצם, שמתואר כי נמצא למטה, כולם למטה, ולכן אין בעיה מבחינת איפה לוי נמצא. עכשיו שאול ליברמן מעלה נקודה, שכבר הזכרתי אותה פעם, ואולי אתם תראו את זה גם, נשמע את זה מהרב יואל אולי, שאחד מהדברים שזרצל בדק, כשהוא ניסה לזהות את מקום המעמד, היה נושא אקוסטיקה. שאול ליברמן אומר, יש היגיון בדברי רבי, והוא אחרת איך שומעים אותם, כלומר אם הם עובדו בראש הר גריזים והר עיבל והכהנים למטה, אז איך שומעים? שאול ליברמן מציין שהמאירי שאל את השאלה הזאת, ושהקו המרכזי שהמאירי הלך היה באמת שלא היו למעלה, היו בשיפולים, וכאמור זרטל בספר שלו מתאר איך הוא שם ארכיאולוג למטה ועושה ניסויים אקוסטיים. ליברמן עצמו רוצה לפרש את הדעה במשנה שהיו למעלה, הוא מפנה פה לתוספות בסוכה דף נ"ב לאנשי אלכסנדריה שלא באמת שמעו, כן, אלא הרימו להם איזשהו סודר ואמרו אמן. אבל תבינו איזה מין טקס מוזר זה שבו אומרים קללה וברכה ואנשים רק יודעים מתי להגיד אמן, כן, המנצח אומר להם מתי להגיד אמן, אבל הם לא שומעים את המוזיקה. לי זה נראה מאוד מוזר, אבל אני מציע שתהיו מודעים לשאלה הזאת. כן, בסופו של דבר אני מסכם לגבי שאלת הפיצול של לוי, כן? יש פה מצד אחד דעות שחושבות שלוי חלק היה למעלה, חלק למטה, זאת אומרת רבי שחולק שכולם יהיו למטה. ודאי שאם כולם למטה, הרעיון שניסיתי לומר הוא ודאי מתקיים. דיינו, לוי בתוך הסיפור הזה כמו כולם. זה לא שהלוויים הם אלה שמקללים ואנחנו, והם לא בסיפור הזה, הם מקללים את עצמם, הם מברכים את עצמם. כי הברכה והקללה הם לא שלהם. הברכה והקללה היא אלוקים שפונה לעם, מה הוא מציע לעם, שני דרכים. בסדר, אז זאת השלמה אחת לפעם קודמת. נקודה נוספת היא שניסינו גם אנחנו ולא הצלחנו, ומיד תראו שגם הגמרא לא מצליחה כל כך. כן, בבקשה.
אפשר להגיד שגם כן לשם הלוי הם מקודבים בין עם ישראל לכל ההיסטוריה.
נכון.
אני חושב שזה הגיוני שהם גם כן יתפזרו גם בהם, גם למטה וגם למעלה.
זה יפה, בוא דווקא לדבריך אני קצת אחדד. אנחנו רואים שבנחלות לוי לא נוחל, ויוסף מתפצל לשניים, נכון? זאת אומרת, יש מקומות שבהם יוסף הוא אחד, ולוי גם נמצא. בוא למשל, מיד נראה, בחושן, באפוד. שם אין אפרים ומנשה, שם יש יוסף, כן, ולוי. אז בעצם מה אנחנו צריכים לשאול את עצמנו? מתי? בדיוק. עכשיו, פה מאוד בולט, בתיאור הממד בהר גזים והר עיבל, שהיה חשוב לשים פה את לוי עם כולם. זה היה מאוד חשוב לומר את זה, כמעט הייתי אומר שהחוק מחייב גם את הכהנים, כלומר אם רק רוצים לחשוב על דוגמה מהתנך, בני אלי, כאילו החוק לא נוגע להם, כן? השבועיים לפני בחירות אפשר לדבר על זה, כן? והנושא ישרה, התפקיד הוא היחידים של להרוויח דברים, כן? זה להרוויח קשר עם נשים שבו, זה להרוויח בשר, ולקח את הפולקה הכי טוב, התפקיד הוא היחידים שלא לשרת את העם, אלא התפקיד הוא היחידים שלי להרוויח ממנו דברים. עכשיו פה כאילו הוא שמת לוי במקומו, כאילו לוי כלולים בסיפור הזה. זה לא, מעניין, כי זו נקודה שדורשת בירור. כי כאן, נצא בקצרה לשתף, יש פה קטע בירושלמי שאני לא מצליח לפענח אותו. אני לא היחיד שלא הצליח לפענח אותו. ואם הייתי מוצא מישהו שפיינח, אז הייתי מביא לכם אותו. וזה נוגע לדיון שיש כאן, גם הבבלי, גם בירושלמי, שסביב השאלת באמת החלוקה של עם ישראל בעוד מקומות. אנחנו שאלנו למה החלוקה נעשית באופן הזה. וניסינו לבחון, סיימן ניסה, כן? אתה זוכר את מה שאמרת? עדיין זוכר, יופי. ניסה ללכת במדבר ולדגלים, ואולי לראות האם החלוקה הזאת משתקפת בעוד מקומות, לחזור לברכות יעקב, כן? אז כאן בבבלי יש דיון מסוים בזה, אלא שהוא בירושלמי הקישור הוא ביתר חד. הבבלי בלמדווה עמוד א' אומר כך, מהי והחציו? זו אותה שאלה שהתוספתא שואלת. אמר רב כהנא, כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקים באבני אפוד. באבני האפוד נאמר, בוא נקרא את הפסוקים, פה צריך לשים לב להבדל בין האפוד והחושן. בחושן היו 12 אבנים, וכל שבט היה לפני עצמו. לעומת זאת, באפוד היו שתי אבנים שהיו על הכתפיים, הכתפות האפוד, ושם נאמר, אני מקריא. לגבי החושן כתוב שיש פה 12 אבנים, והאבנים תהיינה שמות בני ישראל 12 על שמותם. הכרה בכל שבט כיחידה עצמאית, כחטיבה עצמאית עם אופי משלו, שהוא צריך להבחין בינו לבין האחרים. הייתי אומר שהפסיפס, המרהיב, שדווקא הגיוון הוא זה שנותן הצירוף שלהם יחד, עם ישראל השלם. אבל יש גם צד שצריך למצוא את הנקודה המאחדת, וקצת זה בא על חשבון אולי קשטוש מסוים של האיחוד. וכאן האפוד, שתי האבנים, פה עושה חצי חצי, לא 12 אלא הוא יותר נקודות חיבור, ושם אני אמר כך, ושמת את שתי האבנים, סליחה לפני כן, ולקחת את שתי אבני שועם, ופיתחת עליהם שמות בני ישראל. שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה נותרים על האבן השנית כתולדותם, מעשה חרש אבן, פיתוחי חותם, תפתח את שתי האבנים על שמות בני ישראל, מוסבות, משבצות זהב, תעשה אותם, ושמת את שתי האבנים על כתפות האפוד, אבני זיכרון לבני ישראל, ונשא אהרון את שמותם לפני אדוני, השתי כתפיו לזיכרון. זה מקום נוסף בתורה שיש תיאור של חלוקה של עם ישראל ל-6-6. שתי קבוצות, אבל לא כתוב כאן איך. ועל זה, אני יודע, זה הגמרא, תשאל מי, אתם צודקים. אוקיי, בואו נראה את הגמרא, יופי, אתם צודקים. וכאן רב כהנא אומר, כדרך שחלוקים כאן, כך חלוקים באבני האפוד. באבני האפוד, אבן אחת הייתה השישה של הר גריזים, אבן שנייה הייתה השישה של הר עיבל. נייתי זה, אתם צודקים, הקושיה הכי טובה היא מהפסוק, נכון? שתי אבנים טובות, יהיו לכהן גדול על כתפיו, אחת מכאן ואחת מכאן, ושמות 12 שבטים, כתוב עליהם שישה על אבן זו ושישה על אבן זו, שנאמר שישה משמותם על האבן האחת, וגומר שנייה כתולדותם ולא ראשונה כתולדותם, מפני שיהודה מוקדם. כלומר, באבן הראשונה, למרות שכתוב כתולדותם, אז הסדר הוא סדר ההולדה שלהם, ולמרות זאת הקדימו את יהודה, כי הוא החשוב שבחבורה הזאת, ולכן אבן שנייה היא כתולדותם. ואתם מה שמו לב? שמו לב פה לדבר פשוט, פשוט בלשון המקרא כתוב כתולדותם על האבן השנייה, שישה משמותם על האבן האחת, ואת שמות השישה הנותרים על האבן השנית כתולדותם. היה אפשר להבין שכתולדותם הולך על שתי אבנים, אבל כאן בעל הברייתא הזאת הבין שכתולדותם הוא דווקא על האבן השנייה, שאין שם את יהודה, ובאבן הראשונה הקדימו את יהודה. עכשיו תראו את התפיסה הרוחנית שיש כאן. וחמישים אותיות היו. סך הכל כשסופרים את האותיות של שמות השבטים מגיעים לחמישים. 25 על אבן זו ו-25 על אבן זו. מה מטרת השמירת הפרופורציות האלה? 25 מול 25, שהם שווים. שלא מישהו יחשוב, באבן הזאת כדאי להיות פה, לא כדאי להיות, כן? אני חוזר להר גריזים בהר עיבל, דיברנו על זה בפעם קודמת. לא, אלא על הר הכללה, הם מקוללים, אבל... לא, זה פונה לכולם, כן? עדיין אני חושב שהייתי מעדיף להיות בהר גריזים, בסדר. אבל בסדר, מה לעשות, כן? לא, אבל זה מאוד חשוב, הניסיון לשמור כאן על איזון בדיוק, כלומר... סליחה, מה אתה אומר?
הייתי צריך לשאול את השמות, את הכיתוב של השמות.
מדברים על זה פה בהמשך, אוקיי? ויחנין גמליאל אומר, לא כדרך שחלוקים בחומה, שהפקודים חלוקים באבני אפוד. דיינו, באבני אפוד הם לא נמצאים כמו בדגלים של ספר במדבר, אלא כדרך שחלוקים בחומש שני, כן? וכאן בעצם התנאים אומרים על כך, כשאני בא לחלק את עם ישראל, אני בעצם מוצא, הייתי אומר, שלוש שיטות. זה בעצם מה שהם דנים. שיטה אחת ראינו, זה השיטה של הר גריזים והר עיבל, שעוד לא הבנו אותה. כן, אני כבר אומר לכם, גם מהבבלי לא נבין אותה. אבל יש שתי שיטות שהתנאים עולים עליהם במקומות אחרים, ואני חוזר, רק לזה בר עיבל, אם לא זה ולא זה. שיטה אחת היא השיטה של הדגלים, שההיגיון הפשוט שלה הוא לפי בני גבירה ובני שפחה. זה השיטה הברורה שיש שם, שכן, כשאנחנו מסתכלים על הדגלים שמתוארים בספר במדבר בפרק ב', אז דגל אחד זה יהודה, יששכר וזבולון, שהם שלושתם בני לאה. הדגל השני הוא ראובן, שמעון וגד. זה יוצא דופן, זה נכון. אחרי זה יש דגל של בני רחל, שזה אפרים, מנשה ובנימין. ואז יש דגל שפשוט לא היה ברירה של, בגלל שלוי יצא, ברגע שלוי יצא, ויש רק חמישה בני לאה, לכן גד היה צריך לעבור דירה. אבל יש דגל מחנה דן, שזה דן, נפתלי ואשר. הוא מאוד בולט שהחלוקה היא בני שפחות בני גבירה. זה בולט מאוד. חוץ מלוי שיצא, אז גד היה צריך להיכנס במקומו, למה הוא מכולם? אני לא יודע, אבל זאת תפיסה אחת. כנגד זה, בתחילת ספר שמות, זה מושג אחר לגמרי. סליחה? גד הוא הבכור, דווקא הבכור הוא דן. לא, בני בלהה לפנות לפני בני זלפה. לקחו מבני זלפה את הבכור שהתפך על בני לאה, כי זלפה היא השפחה של לאה. זה יכול להיות, זה מעניין. אוקיי, אני מקבל. תודה. מעניין. ורק חסר שם הבחור של בלהה, נכון? לא נורא, לא, זה יפה. בתחילת ספר שמות יש שיטה אחרת. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, וכאן תראו מה הם תופסים. זה מאוד מאוד מעניין. ויוסף היה במצרים, יוסף הוא האחרון. עכשיו, האמת היה אפשר להגיד, יוסף פשוט לא נמצא ברשימה. וגם פה היה אפשר להגיד, לפי איזה סדר זה הולך. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, בנימין, זה בני הגבירה. ואחרי זה דן, נפתלי, גד, אשר, זה בני השפחות. לי זה פשוט שזה מה שיש כאן. אבל כאן, תראו איך הם מפתחים את זה. הם מפתחים את זה שהיות בנימין הוא אחרי יששכר, זבולון. זה בני הגבירה. זה הר החל. אבל כאן הם תופסים שהיות ויוסף היה במצרים, יוסף הוא כלול ברשימה השנייה. הוא כלול, זה לא שהוא לא כלול. אז יוצא שברשימה השנייה, הייתי אומר, יש פה שישה בני לאה, ואחרי זה יש. כאילו, הם מבינים, אני חתכתי את זה אחרי בנימין, דן נפתלי. הם חותכים לו, אחרי יששכר זבולון, הגעתי לשישה. ששת בני לאה. ואחרי ששת בני לאה, למה הגעתי? בני רחל נמצאים באיזה צד? בצד השני, עם השפחות, כן? ותשמעו את זה כאן, לא כדרך שחלוקים בחומש הפקודים חלוקים באבני אפוד, אלא כדרך שחלוקים בחומש שני, כיצד. תראו את התיאור. בני לאה כסדרן, שזה כתולדותם. בני רחל, אחד מכאן ואחד מכאן, ובני שפחות באמצע. כמו מהי התפיסה? שיוסף כלול ברשימה. אני בכלל לא בטוח בזה. אבל יוסף כלול ברשימה, אם הוא כלול ברשימה, יוצא שהרשימה השנייה היא בני רחל, ובני רחל באמצע עם הסנדוויץ של, של, של בני השפחות.
ש... יוסף נער את בני
זכר
ובני
זכר.
סליחה? דווקא בצלת וישב. יוסף הוא נער את בני זכר
ובני זכר. נכון, נכון.
יכול להיות
שההתעמדות
שלו
לשפחות. בהחלט יכול להיות, כן. יכול גם להיות מכיוון נוסף. והוא הרצון דווקא להראות שאין פער. כלומר, אם אני שם את בני רחל לבני השפחות, ועוד הם משני הצדדים, זה באופן ברור הוא הופך אותם לקבוצה אחת, כן? ומה שלא יהיה דבר, ולמה אני מקיים כתולדותם, כשמותן שקרא להם אביהן, ולא כשמות שקרא להם משה, רובן ולא רובני, שמעון ולא שמעוני, דן ולא אדני, גד ולא אגדי, טיופתא דרב קהלא טיופתא, באמת טיופתא, כן? אבל הטיופתא האמיתית היא שהפסוקים נגדו, כן? וזה מה אומרת הגמרא, למה היה חציו? הביתה של התוספתא. כלומר, אפשר לראות כאן דיון יותר מה היה האפוד, או בעצם דיון ששאלת בו איך מחלקים את עם ישראל, כן? איך יוצרים חצי חצי? התפיסה אחת שאומרת בני לאה מול כל השאר. זה עובד מצוין עם זה שבני לאה הם שישה. באמת שישה מול שישה. האם אני הולך על סדר ההולדות? האם אני רואה תפיסות של בני גבירה וכו'? מה שלגמרי לא משתבט בכל הדברים האלה זה מה שקרה בהר גריזים והר עיבל. אבל אם אני שואל את עצמי מה רב כהנא רצה? והרב כהנא הוא מופרך לגמרי, נכון? נגד הפסוק, נגד הברייתא, לא סתם הוא נדחה. אדם הוא אמר את זה. אני כמעט משוכנע שרב כהנא רצה לשבור קצת היחידאיות, המצור של הר גריזים והר עיבל. כלומר, אם החלוקה הזאת נמצאת גם באפוד, משמעות הדבר שהיא לא חלוקה שנאמרה במיוחד להר גריזים והר עיבל, אלא היא חלוקה שהיא מהותית יותר בתוך העולם של עם ישראל. זה חלוקה שההימצאות בעוד מקום אומר, הפוך, בגלל שהחלוקה הזאת כבר קיימת, לכן גם בהר גריזים והר עיבל השתמשו בה. הבעיה היא שהוא לא מצליח, גם הסוגיה לו בסופו של דבר היא מסבירה מצוין אבני אפוד. יש פה שתי שיטות, חומש הפקודים, חומש שני, דבר אחד, אין פה איפה שום הסבר מה קרה בהר גריזים והר עיבל. כלומר, אתם דוברים לירושלמי, פה מקבלים הפתעה גדולה, אני לא יודע לפרש את זה. אבל הירושלמי בפרק ז' הלכה ב' אומר ככה, בהלכה ד' ירושלמי אומר, אני מקריא את זה, אית תניה תנה, כהנא אמר, כשם שהם חולקים כאן, כך הם חולקים בתחילת החומש השני. אית תניה תנה, כשם שהם חולקים כאן, כך הם חולקים בדגלים. בני לאה מכאן, בני רחל מכאן, אחד מכאן ואחד מכאן, ובני השפחות באמצע. ומסבירים, מה רבי מתניה? תמה דעדן תניה, שמע אלה יעקב עבדי ישראל מקוראי. מה התקרה הזאת? עובייה דהן גבי קוטנה דהן, ועובייה דהן גבי קוטנה דהן. אתה קורא את זה ולא יודע, אני מבין מה, הלוואי שזה היה נכון, הלוואי שאפשר להסביר את זה, כן? כלומר, שהחלוקה בהר גריזים והר עיבל משקפת את החלוקה שנמצאת או בחומש שני או בחומש הפקודים. פשוט לא מבין איך אפשר לטעון טענה כזאת. כאילו איך בן אדם פותח את חלוקה של הר גריזים והר עיבה, וטוען אותה חלוקה של הדגלים. פשוט, איך זה עובד? איך בן אדם בא וטוען, ולא הפלם השם לא כמובן יצליחו לפרש בצורה מניחת הדעת. כלומר, אני מבין בדיוק את מה הוא רוצה להגיד, אבל אני לא מבין איך הוא הצליח להגיד את זה, איך מפרשים את זה. כן? רק בהמשך עוברים לנושא שראינו. איתן יתני, כשם שהם חלוקים כך, כך הם חלוקים באבני אפוד. במילו אותם, ופה בדיוק אותם רעיונות. כדי שיהיו 25 מכאן ו-25 מכאן. ואולי נשאיר לפעם אחרת את השאלה, האם באמת 25-25? זה לא כך פשוט, כן? כי אם תבדקו בבית, תראו, זה לא עובד. בסדר? ואגב, את גמרה גם יודע שזה לא עובד, ואז היא מנסה לשפט את זה. בכל מקרה, יש פה ודאי, אני מבין את המסגרת של הדיון, לא מבין את הדיון עצמו. במסגרת של הדיון מניח שהחלוקה בארגזים והריבל היא לא מקומית, היא לא רק כאן. אלא היא מבטאת משהו עמוק יותר בחלוקה הפנימית של עם ישראל, והמתודה היא ללכת למקומות אחרים שהחלוקות קיימות ולחפש קשרים בין השבטים האלו. תכלס, הבבלי לא, המקום היחיד שהוא היה יכול לטעון, רב כהנא, הוא מאוד פשוט. המקום היחיד שלא כתוב את הסדר, בבני אפוד. כן? וזה נתן לו את ההישג של שבירת המצור או היחידאיות כאן. מצד שני, זה גם שם לא מסתדר. כן? אבל לפחות הוא ודאי לא עולה על הדעת שזה יתאים לשמות או במדבר. בירושלמי כתוב שזה מתאים, יש דעה מתאים לשמות, דעה שמתאים למדבר, אבל איך? אני לא כך יודע. בסדר? אז עד כאן, בעניין הזה, אני מציע להתקדם. בסדר, אפשר? בוא נתקדם, נחזור לברייתא בת בתוספתא. הלכה י'. זה באמת הדיון האחרון כאן בהקשר של המעמד בהר גריזים בהר עיבל. ברוך בכלל, ברוך בפרט, ארור בכלל, ארור בפרט. אנחנו מסתכלים על התוכן של הכללה, ממילא של הברכה. אז כאן יש לנו בצד, מי שזה 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, סליחה, בצד 11 ארורים של פעולות ספציפיות. ארור האיש אשר יעשה פסו לא מסליחה, ארור מקרי אביו ואמו, ארור מסליק גבול רעהו, יש בסוף ארור כללי. ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת לעשות אותם. והרקע הזה מדברים פה על המונח כלל ופרט. כלומר, פרט הוא אחד מה-11 דברים שנאמרו במפורש. בשיעור הממש הראשון שעסקנו בפסוקים, התבנו על כך שיש פה קשר ברור לעשות הדיברות, וגם הדגש על הסתר. אבל למה צריך לקלל? מקללים פה הדברים שבאופן ציבורי אנשים לא יודעים שהוא קורה. ובסוף יש איזושהי אמירה כללית, ארור אשר לא יקים. עכשיו היות, ויש ברכה וכללה, כלומר את כל הכללות האלה גם אומרים אותם בלשון ברכה, אז לכן אומרת הברייתא, ברוך בכלל, ברוך בפרט, ארור בכלל, ארור בפרט. ופה מוסיפים את הדבר הבא, בכל אחד מהם אמרו ארור וברוך על ללמוד, כלומר ללמוד את האיסור, ללמד אחרים על האיסור, לשמור ולעשות. ולכן, מתמטיקה אתם יודעים, יוצא ככה, יש 4 על 4, עכשיו תראו את החשבון, היה צריך להגיד פשוט 4 בריבוע, והם מגיעים ישר לדבר, הם לא יודעים להגיד 4 בריבוע כנראה. אני למדתי אצל פרופסור זוסמן, היה שם יהודי, אז הוא היה כמעט בן 90, שהיה מהנדס כל ימיו, וזה בסוף ימיו חשקה נפשו במחקר נגיד, כן, בתורה, והוא היה מתמטיקאי, הוא כתב דוקטורט על מתמטיקה במשנה. יצא כמה עמודים, אני לא יודע, משה קפל, שהוא צדיק וגם חכם, לקח את זה, הפך את זה למאמר והיגיון, את כל הדוקטורט לכמה עמודים. בסדר, והוא קיבל, והיה מגיע תמיד, היה סיפור. בכל מקרה, אני יכול להגיד מההתרשמות שלי מלימוד קצת, לא עשיתי דוקטורט על זה, אבל מלימוד של דיונים מתמטיים, הם נהדרים חישובים מופשטים של למשל חישובי שטח ביד רמה בבאבא בתרא, הוא לא יודע להכפיל רוחב באורך, הוא לא יודע לעשות את זה. לכן הוא כאילו לוקח רצועות ומודד מטר מטר. כן, אין להם חשיבה, פה רואים, זה מאוד בולד. במקום להגיד 4 בריבוע והוא גמר את הסיפור, אז צריך לעשות את החשבון בצורה הבאה. פה 4 על 4 הרי 8. כלומר, אתה עושה 4 פעמים ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות, פעם אחת על הברוך בכלל, פעם ברוך בפרט, אז כמה ברוכים יש? 8. אחרי זה יש 8 ארורים. ה-8 ועוד 8 זה 16, כן? היית מגיע לאותו דבר, אם היית אומר, יש 4 ושני ברוך, שני ארורים, כמו 4 ברוך ארור ו4, היית מגיע לאותו דבר. אבל בכל מקרה, הם כנראה לא יודעים לעשות את זה. וכאן מה שאני רוצה להבין הוא, מה משמעות האמירה הזאת, שיש גם כלל וגם פרט? מה משמעות ללמוד, ללמד? הרי מכניסים פה משהו הרבה מעבר למה שנאמר בפרשה הזאת. זה ברור. אז יש פה, רואים פה מגמה גדולה מאוד, ופה זה עוד, הייתי אומר, מרוסן. בהמשך נראה איך זה מתנפח. אבל בשלב הזה, דווקא בגלל שהוא לא מנופח, אני רוצה להבין יותר טוב את הרציונל. ובהמשך נראה לכל אחד איזה 600 אלף בריתות, בסדר. אבל כאן, היות במספר הבריתות הוא מצומצם יותר, אפשר יותר להגיד, זה לא רק ניפוח שהרבה, אלא שיש פה רציונל. בואו נתחיל מהכלל והפרט. מה המשמעות של הכלל והפרט? למה להדגיש שיש גם איסור ספציפי לעשות פעולה, וגם להדגיש את חשיבות הקמת דברי התורה?
כי הם לא אמרו את כל התורה, אמרו רק דברים.
כן, אבל גם משמע שגם ביחס לאותם דברים שנאמרו, גם הם כלולים ברור שלא יקים. אתה מבין, אפשר להבין כך את הפסוקים בהחלט, שיש פה 11 דברים שאמרו מפורש, והארור האחרון מתייחס לשאר דברי התורה. ודאי אפשר להבין ככה, שהוא נראה לי פשוטו של מקרא, אבל איך בעל הברייתא כאן כנראה מבין אחרת? בעל הברייתא כאן קודם כל מפרש שהרואה שלא יקים את דברי התורה הזאת מתייחס גם לקודמים. כלומר, הקודמים יש בהם גם ארור ספציפי, ארור בכלי אבי ואמו, ויש גם ארור שהוא כולל את הפעולה הזאת ברור שלא יקים את דברי התורה. אתם מה אתה אומר, שחל?
יש כלל, וכלל זה משהו גדול, זה נותן כיוון, אם יש גם פרט, זה נותן קצת משהו ספציפי, למה הכלל מתייחס, איפה...
מה חשיבות ההגדת? ומה הם נסים להגיד בזה? למה, מה המשמעות שאומרים לאדם, הפעולה הזאת היא פעולה אסורה, וגם דע לך שמי שעושה אותה, הוא גם עובר על זה שהוא לא מקים את דברי התורה. אז זה מאוד פשוט, בלשון בריס, כן, מה אתה אומר?
זה
נכון, אבל כאן אני לא בטוח שזה מה שנאמר, כי הכלל הוא פרט, זה לא הכלל ישראל ואתה באופן אישי, אלא הפעולה הזאת כפעולה שציינו אותה בנפרד, והפעולה הזאת כחלק מאותך דברי התורה.
אפשר לפרט, ולומר אני רוצה את זה ולא רוצה את זה.
מה אתה מתכוון?
כל חלק זה חלק אינטגרלי של התורה. לא יכולים לומר שאני עובר את זה, אני לא את הפרט שאני עובר את זה, אבל אני לא עובר את
זה. כן. אני לך מה אני חשבתי, שמצד אחד יש פה פעולות שאוסרים אותם בצורה ספציפית. הפעולה היא פעולה שלילית. זה הפרט. זה שלילי לא לכבד הורים, לקלל הורים. זה שלילי להשיג גבול. זה שלילי להשגות עיוור בדרך. הפעולה שלילית מעצם אופייה של הפעולה. כשאני מדבר על הכלל שאשר לא יקים את דברי התורה, הפעולה נגזרת בכוח הסמכות האלוקית שצוותה אותה. כלומר, זה לא רק להגיד שהפעולה הזאת יש פעולה בעלת דברים פגומים. הייתי אומר שאדם שעובר עבירה, הוא גם עושה פעולה שהיא לכשעצמה היא רעה, הוא מביא חטא לעולם, אבל הוא גם מורד בסמכות האלוקית. והסמכות ניכרת בעיקר בכלל, ובצורה דומה גם בברכה. אדם שמקיים מצווה הוא גם עושה טוב בעולם, אבל הוא גם מקבל את מרות הקדוש ברוך הוא. וזה הכלל. כמעט הייתי אומר שמבחינת המרות, ההבדלים בין הפעולות השונות הם מטושטשים. השאלה המרכזית היא קבלת המרות. זו השאלה המרכזית. לעומת זאת, כשאני מדבר על הפעולה הספציפית הזאת על הפרט, אני מסתכל על המאפיינים המיוחדים שלה מבחינת למה היא מתייחסת בעולם. אני אביא לכם דוגמה לדבר כזה. יש מחלוקת בירושלמי, פעם מברכים על מצווה מדברי סופרים. מצווה דרבנן. ויש בראשונים דיון, יש ראשוני אשכנז שחשבו שגם בבבלי זה נמצא, שאלה איך לפרש את הבבלי, סוכה דף נ"ו. הפשטות בבבלי הוא שמה מברכים על מצווה דרבנן? שכשאלה דבר עצמה הייתה מצווה הספציפית הזאת. למשל, על נר חנוכה מברכים להדליק נר חנוכה. על ישיבת סוכה, סליחה, נטילת לולב ביום טוב, בחול המועד, שהוא תקלת ריבה, אז מה מברכים? נטילת לולב. אני מברך על הפעולה. לעומת זה, בירושלמי יש דעה של המצוות רבנן, מברכים על כל מצוות רבנן אותה ברכה. איזה ברכה?
שמוע
דברי זקנים. שמוע דברי זקנים. כי כשאני מדליק נר חנוכה, איזה מצווה אני מקיים? נשמוע בכל חכמים. כשאני קורא מגילה איזה מצווה אני מקיים, לשמוע לחכמים. כשאני יושב בסוכה ביטוח תרת ריבה, זה מה המצווה שאני מקיים? כשאני שומע לרב לרבן יוחנן בן זכאי. במובן הזה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לשמוע עליהם, הוא לא ציווה אותי לשבת בסוכה בחול המועד, סליחה, לתול לולה בחול המועד. הוא לא ציווה אותי לקרוא מגילה. הוא ציווה אותי לשמוע חכמים. ומופיע גם, אני אדבר לכם קצת בשפה הבריסקאית, ואומרים שזה מופיע בנתיבות, שכל יסורי דרבנן יסורי גברה ולא יסורי חפצה. מה הכוונה? ויסורי דרבנן, חכמים בעצם לא נתנו מעמד של מצווה לפעולה הספציפית הזאת, כי אין להם כוח לעשות את זה. בלשון פילוסופית יותר, לא בריסקאית, החכמים לא יכולים לכונן את המציאות. חכמים לא יכולים להגדיר את המציאות. מה חכמים יכולים לעשות? לפנות לאדם ולהגיד לו לתת לו פקודות. ומה האדם חייב לעשות? לשמוע בקולם. רק הקדוש ברוך הוא יכול לכונן את המציאות. במובן הזה יש השתקפות אולי של דברים דומים גם כאן. הארור הכללי או הברוך הכללי אשר להקים את התורה מתייחס לקבלתך את הסמכות האלוקית של התורה. כנגד זה התורה כן יש בה איסורי או ציבורי חפצה, כלומר יש משהו מיוחד לפעולה הזאת, ולכן אני קודם כל מדגיש בעצם שני היבטים בקיום הדתי, גם את העשייה הדתית, את הפעולה, זה הפרט. גם אני מדגיש את קבלת המרות, את הסמכות האלוקית, קראת המחות שמיים, של דברי התורה הכלליים. וזה הכלל. מה זה, איך מגיעים ללמוד, ללמד, לשמור ולעשות, כן, ארבעה דברים שנכנסים.
זה חשוב פה בן אדם, כי כל המצוונים בן אדם חברו, שיש סמכות
אלוקים,
מישהו עושה את זה.
מה אתה מתכוון?
למה
שאתה אמרת, זה כולם, זה בן אדם לחברו, וזה סמכות אלוקים למצוות שבן אדם לחברו. כן. זה לא סתם
חוקי הציבור.
כן, אז תראו, שומע. תראו מה אומר רש"י, ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות. רש"י אומר, כל המצוות כולן תונות ארבעה אלה. כל מצווה כוללת ארבעה דברים. לימדתם אותם ושמרתם לעשותם. וכתיב, ולימדתם אותם את בניכם. הרי כאן ארבע מצוות לכל מצווה, ועל ארבעתם נמסו ארור וברוך בכלל. רש"י אומר בהגדרה, לא מיארג זה מראה לנו זה, בכלל, כל מצווה כוללת התייחסות מרובעת של האדם. קודם כל זה מחייב את האדם ללמוד את המצווה. הייתי אומר, כל מצווה, חוץ מזה שהיא נורמה שצריך לקיים, היא גם קריאה של הקדוש ברוך הוא לאדם, האדם צריך ללמוד. כלומר, כל מצווה היא הקשבה לקול האלוקי, עוד לפני שאתה מקיים אותו. אני חושב שהנקודה אולי יותר בעיניי מכרעת היא החובה ללמד. מה משמעות החובה ללמד? שכל מצווה היא לא רק אישית של האדם, אלא יש לו חובה להנחיל אותה לדורות הבאים. ומשמעות הדבר הזה היא נקודה מכוננת בכל עולם המסורת. הנקודה המכוננת היא שזה לא טעם אישי או שזה מוצא חן בעיניי. אני אוהב את הדעת, טוב, אני מקיים אותה. אלא המחויבות להנחיל אותו לדורות הבאים, בעצם לדרוש מהדורות הבאים להיות מחויבים לאותו עולם ערכים, מניח שמדובר בערכים אלוקיים, ערכים נצחיים, ערכים שמחייבים. זה יסוד ההתקשרות לדברים. כלומר, הכלילת המחויבות ללמד, מלמדת כמעט שופכת אור על הכל. שמדובר בצו אלוקי שהוא קריאה לכל הדורות כולם, ומכאן הקריאה לדורות הבאים לשמור את זה, חלק מקיום האדם עצמו את המצווה, הנכונות שלו, להנחיל אותו לדורות הבאים. וכך, כל מצווה כוללת ללמוד, ללמד, לשמור, לעשות. עושים עליהם ארור, ברוך בכלל, וכך אנחנו מתחילים פה להרחיב את המעגל, שעל כל מצווה בעצם יש לנו לא פחות מ-16 פניות לאדם. בעצם 8 פניות, עשות פעמיים. 8 חובות, הסתכלויות שאנחנו עושים אותם בברוך, ו-8 פניות, פניות בארור. 8 היבטים למצווה.
אז מה?
מה אתה אומר?
לא יודע.
בוא נחשוב את זה בהקשר יותר רחב. בוא קודם כל נשים לב איזו תופעה שנמצאת בעוד מקומות.
כן,
ידעתי שתלכו לשם. יופי, תודה. יאללה, זה פסח. תסביר לי שם, מה אתה אומר כל שנה לעצמך? או לילדים שלך. למה חשוב להגיד שעל הים היו 250 מכות? כן, בשביל מה? יש פה מישהו שמסביר את זה יפה בשולחן, שיש לו הסבר לעצמו בסדר?
כל המחלה שאתה לכם לא עשינו לך כן יש לנו הרוחה, אבל בכלל אנחנו עושים הרבה לך.
כן, זה גם אני קראתי בילדותי, וזה אגדה עם פירושים, כן. זה מדבר אליך?
לא זוכר.
לא, זה מדבר אליך, אני חושב עם זה?
לא.
לא. אז מה נראה לך? כי מה באמת עומד מאחורי ההגדלה, ההגזמה, הריבוי של מה שהיה במצרים?
חוץ מההגזמה... שיש עוד ועוד חיובים, נטל, עוד כבד, אני לא יודע.
כן. ככל שהיה יותר פיצוצים שם, כן, יותר קולות ירי, כן, אז היה נס יותר גדול. זה בהקשר שם.
כשעובר מאיש לאיש, אז תמיד גם מודד.
זה כן יותר טוב בשבילך? לא, אוקיי, בסדר. בוא נלך לתחום אחר, שיותר קרוב לזה אולי. כמה פעמים התורה מצווה על הונאת הגר? לא מספיק פעם אחת? כאילו... כמה פעמים אתה אומר לילד שלך לסדר את הילקוט? או ללקוט את השולחן? כמה פעמים? לא מספיק פעם אחת? למה לא? אתה לא מדבר ברור? אתה מדבר מאוד ברור, אני חושב, כן? כמה פעמים התורה מצווה לשמור שבת? הרבה, למה? למה לא פעם אחת? כדאי את זה לשבץ בהקשר הרחב הזה יותר, ולתת הדעת שמה שעשינו עם ניסינו ולא הצלחנו קודם עם השמות, זה לא בודד, זה לא שפתאום באים החכמים פה במדרש, הם בעצם הולכים לקו שנמצא כבר בתורה עצמה, והוא שלוקחים מצוות מסוימות שכנראה מרכזיות או צריך לשאול למה, וחוזרים עליהם הרבה פעמים. חוזרים עליה הרבה פעמים, ועל דעתם לא עולה התפיסה הביקורתית, שזה כמה מקורות שהביאו אותם כמה פעמים, אלא ברור להם שמפה אחד זה יצא, כן? כמה פעמים אנחנו חוזרים וחוזרים, ומצד אחד אתה יכול לחפש, בהחלט, שכל אחד מוסיף משהו, כל אחד מגלה משהו, כלומר, ביטוי שנמצא בירושלמי בראש השנה, שדברי תורה עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר, תביא ממרחק לחמה, כן, יש דברים שפה לא ברורים, אז צריך להשלים אותם. ומעבר השני, יש גם את הצד, והרמב"ם חוזר על זה באחד מהשורשים, אני לא זוכר איזה שורש, אבל בספר המצוות, שלא מונים משהו שהתורה חוזרת הרבה פעמים, יותר מפעם אחת. כי זה אותו צו שחוזר הרבה פעמים. ולפעמים לפעם העשירית, אולי אז הוא יפנה את השולחן, כאילו, ככל שאתה אומר יותר, זה כאילו מדגיש, מעצים את ה... מרכזיות שלו, את החשיבות שלו. דבר אחד רואים פה בצורה ברורה, פה פחות, בהמשך הרבה יותר. אני פה מרגיש שאין פה כפילויות כל כך. מה שהתאמצתי קודם, זה כנראה לא היה משכנע, אבל מה שהתאמצתי קודם היה לנסות לתאר שללמוד ולמד זה שני דברים באמת שונים. וכלל ופרט זה באמת שני דברים שונים. ולבוא ולתאר פה 16, עד פה הייתי צריך לשאול את זה עוד כמה שורות. ולבוא ב-16, זה לא כי אמרו, וואלה, תראה כמה בריתות יש, וזה מאוד חמור, כאילו, שלא תעיז, כן? כאילו, דיר בלה, מה יקרה לך, כן? אלא באמת הדגישו את המורכבות, שמה שבאמת קיים, בכל מצווה יש באמת כמה אלמנטים. יש את קבלת הסמכות הכללית, כמו שאני אגיד בצורה, דוגמה קצת שונה אולי מקודם, הרמב"ם יש ג' עיקרים, ובספר אלבו יש לו ספר עיקרים, יש התנגדו לכל רעיון העיקרים, מה זה עיקרים? כל דבר הוא צו אלוקי. אם אתה לא שומע בכל קודש בוח הוא פה, לא שומע שם, אתה מורד בסמכות שמיים. כן, למה אתה אומר שפה זה יותר, יותר מזה? יש בזה משהו. מצד שני, כולנו יודעים שכן יש עקרי הדת, כן? אנחנו גדלנו על זה. כן יש דברים יותר מרכזיים, יותר... זה הכלל והפרט, כן? וככה עבוד מרגיעים ב-16. אני מרגיש שהשאלה שלך יותר מתאימה בהמשך, כי אם יצא לך לראות קצת את ההמשך, אתה תראה שמגיעים עוד מעט ל-48, ואחרי זה מגיעים ל-600,000, 3,550, וכו', כן? אבל כשאתה מתחיל להגיע שכל מצווה מעבירה, יש עליה 600,000 בריתות, אתה מתחיל להבין שגם הבריסקאי הכי חזק בעולם לא ימצא 600,000 נואנסים. אלא מה בעצם הוא ימצא? רצון באמת להגיד, לא אמרתי לך את זה כבר 25,000 פעם, כן? וכולי. בסדר, אני... כל אחד יש את המקום הזה בחיים שלו, כן? אז לכן אני אוהב את השאלה שלך, אני רק חושב, היה צריך לשאול אותה עוד כמה דקות. בסדר? כן.
המספר של אבים ושם זה גם נמצא במסכת אבות, שתורה נקנה באבסורד. וגם זה אולי זה מספר קצת...
טיפולוגי.
כן.
שומע מה הרב יעקב אומר? יש פה אולי גם הליכה למספרים טיפולוגיים. אפשר לראות את זה בהמשך, ומי שמחזיק את הספר לפניו, בשורה האחרונה או אחת לפני האחרונה, כתוב, אין לך כל דבר בדבר בתורה שלו, כתוב עליו 13 בריתות. ואז כשאתה עושה את כל החשבוניות פה, אין דרך להגיע ל-13. אפשר רק להגיע ל-16. ליברמן משער שהיה צריך להיות 16, ואיך הגיע 13? כי זה מספר טיפולוגי. כלומר, הסופר בטעות כתב 13, כי הוא רגיל ל-13 מידות, מספר שהוא אוהב אותו, כן? בסדר, אז יש הטיפולוגיה כנראה משחקת, זה דבר מסתבר. בכל מקרה, מה יש לנו כאן?
לא, אבל ארור מופיע 13 פעמים.
ארור מופיע 12 פעם, אני חושב. 1, 2, בוא נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. מופיע 12, לא 13. אז זה ניסיון יפה, כן? מגיע לך נקודות על אהבה אמינה. עכשיו, הברייתא ממשיכה, אבל פה יש הבדל גדול בין הבבלי לבין התוספתא בברייתא. הברייתא אומרת, ושלוש בריתות עם כל אחת ואחת. כלומר, סך הכל, הרי 48 בריתות. כלומר, כאן באה הברייתא, והיא אומרת, פה עושים 16 כפול 3, ומגיעים סך הכל ל-48. כן? לעומת זאת, בבבלי כתוב משהו אחר לגמרי, הרי 16, וכן בסיני וכן בערבות מואב, בלשון אחרת, איך מגיעים בבבלי ל-48? 16 של סיני, 16 של אבות מואב, 16 של הגריזים והריבל, סך הכל 48. אבל כאן משהו אחרת, היה 48 בכל אחד מהם. היה 48 בהר גריזים והריבל, היה 48 בחורב, בסיני, והיה 48 באבות מואב. כן, אז פה קודם כל אנחנו רואים בצורה מאוד בהירה את הפער בין המקורות. מה ההסבר של השלוש בריתות האלה, מה זה, כן? אז אפשר ליברמן מנסה להסביר את זה פה בתוספת הכי פשוטה. והוא, איפה אני חושב שאני אמצא את זה? רק שנייה. אני מוצא את זה שנייה. מעמוד 708, הוא אומר, ועל כל אחד מהם ג' בריתות של התורה בכלל, אין בבלי ברכות. כלומר, טענה היא שעל כל אחד מה-16 עשו שלוש בריתות כלליות שקראו לאדם לשמור את התורה. ואיפה בדיוק זה מופיע? אני צריך, הנה, רק שנייה. כן, אני קורא לכם, זה בהערה 60 הוא מסביר את זה. בהערה 60 הוא כותב כך. הברכות והכללות נחרטו 16 בריתות בכל אחת, כמו שהסברנו, אלא שהוא לומד בהמשך הפסוק בשלמה בברית אבות מואב. עוברך בברית השם אלוקיך ובעלתו את הברית הזאת ואת העלה הזאת, אז יש כאן ציון של עוד ברית ושל עוד עלה. שעל כל עלה ועלה נוספו עוד שתי בריתות. כלומר, ברית מואב כללה שלוש בריתות, שכל אחת מכילה 16 בריתות. כלומר, הוא מסביר שבברית ערבות מואב היו סך הכל שלוש בריתות. כל אחד מהם כל פעם היה עם 16 גפו 3.48, עכשיו תעשו את החשבון. עכשיו היה אחד בהר גזים והריבל, אחד בערבות מואב, אחד בחורב, אז 48 כפול 3, כמה זה? 144, אוקיי, בסדר? זה לא שיעור מתמטיקה, בסדר. בכל מקרה, זה רק מוכיח את הנקודה של השאלה של ג'ולי, שבעצם המטרה היא מה? המטרה היא להגזים. בכל מקרה, אבל פה יש דיון מעניין, אנחנו צריכים לעצור בזה, אז נתחיל בזה פעם הבאה, שבעצם, אני אומר כך, וכן בהר סיני וכן בערבות מואב, רבי שמעון מוציא של הר גזים ושל הר עיבל, הוא מביא של אוהל מועד. וכאן בעצם השאלה שמתעוררת לי, אם מישהו רוצה לעיין, זו אריכות עצומה, בספר כפשוטה, שהוא מראה שיש בתנאים ריבוי דעות, וצריך לנסות להבין בעיקר את הרציונל, את ההסבר של השיטות השונות, ניסיון להבין למה צריך שלוש בריתות, ומה הם. ואחד כמובן הולך יחד עם השני, למה לא מספיק ברית אחת? למה צריך ברית גם בחורם? ברית גם פה וגם שם. יש להניח שזה לא סתם חזרה, אלא שמדובר בנקודות מסוימות שבהם או שהברית הקודמת היא פג תוקפה, או שנוצרו תנאים חדשים שצריך בתנאים האלו ליצור ברית שלא נכלל מראש בברית הישנה. סליחה למילה, בברית הקודמת. בסדר? כן. אז אולי הסיבה אחת זה לא אותם אנשים, אולי הסיבה שנייה אותרת. אז מי נדע, אני מקווה שבזה נסיים בפעם הבאה. נעשה בפעם הבאה במים הבריתות השונות, נעשה לעשות סיכום של כל הסיפור. בסדר, זה לא טוב.